ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
אנחנו פותחים השבת את סדרת הפרשות של ספר ויקרא. ספר ויקרא, חלקו הראשון של הספר, הוא ספר הקורבנות. אם חלקו השני של ספר שמות היה ספר המשכן וחיליו, הספר שעסק בכלי המקדש, הרי שההמשך הטבעי הוא ספר ויקרא שעוסק בקורבנות עצמן, בעבודה, בעבודה עצמה של הקורבנות. המשך חוכמה מקדים הקדמה קצרה לספר ויקרא, שבה הוא כותב כמה דברים חשובים על עולם הקורבנות. ראשית, מעניין הדבר שהמשך חוכמה נכנס למחלוקת הקדמונים בדבר טעמם של הקורבנות. מדוע בכלל? מה עניינם של הקורבנות? ידועים דברי המורה נבוכים ברמב״ם, שאומר שטעם הקורבנות הוא להרחיק מעבודה זרה, שהיו מקריבים קורבנות ונסחים לאלילים, ובאה התורה להרחיק רחוק מזרח ומערב, ממערב, להרחיק מן הטעות הזאת, להרחיק מן הרוע הזה, ולהקריב את הכל בבית אלוקינו. לתת מענה אלטרנטיבי לעבודה הזרה, והמענה האלטרנטיבי של עבודה הזרה היא עבודת השם, דרך הציווי המדוקדק על הקורבנות. שאם לא כן, ירצו להקריב לאלילים. לעומת זאת, הרמב"ן, בתחילת ספר ויקרא, פרק הראשון, ועוד אלה שהלכו בעקבותיו, אמרו שבעצם עניין הקורבנות הוא עניין רוחני, אפשר לומר מיסטי, לקרב את כל הכוחות והעולמות. לקרב בין העולמות, לחבר דודים, לחבר בין ישראל לאביהם שבשמיים, דהיינו הפעולה של הקורבן שמקריב האדם או הכהן בבית המקדש, היא פעולה בעולמות עליונים. הקרבת הקורבן משפיעה על יחס האדם ואלוקים. היא מחפרת כמובן, ויוצרת איזה סוג של אינטראקציה, של קרבה אינטימית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, או בין האדם מישראל, או בין האדם המקריב למשכן ולקדוש ברוך הוא. אין כאן שאלה של הרחיק להימנע מעבודה זרה. אם נרצה, יש כאן את הפן השלילי והפן החיובי. בצעד מאוד מאוד מעניין, המשך חוכמה מביא לפנינו את שתי השיטות. גם את שיטת הרמב״ם הידועה ממורה נבוכים, וגם את שיטת הרמב״ן וחכמי ישראל, והרבה מחכמי ישראל, שרואים בקורבנות לא איזשהי סוג, לא סוג של התמודדות עם איזה רוע, רוע שעלולים לטעות בו, להיכשל בו, אחרי חטא העגל, אלא יותר עניין של עבודה של, שמביאה ברכה כשלעצמה, בירידת השפע האלוקי ובחיבור שבין האדם לבורא, בין עם ישראל לבורא. ובכלל החיבור בין העולמות, עולמות עליונים לעולמות תחתונים, על פי דרך הסוד, על פי דרך הקבלה. עכשיו, בצד מעניין, טוען המשך חוכמה, אגב, אני רוצה לומר, לפני שנתאר כאן את הצעד שעושה המשך חוכמה, התפיסה הזאת של עבודת הקורבנות כפועלת בעולמות עליונים, קורא לה המשך חוכמה, ממשיל אותה לאלקטרי רוחני, דהיינו חשמל רוחני, אדם לוחץ בזה כפתור, ובמקום אחד, וזה עושה ומגיב במקום אחר. כמו שאדם מקריב את הקורבן פה על המזבח, במקדש, אבל בעצם זה פועל בשמיים. בעולמות עליונים. בצד, אני חוזר כאן באמת למהלך של המשך חוכמה, בצד, הייתי אומר, נדיר או מקורי, הוא רוצה לאחוז בשתי השיטות הסותרות גם יחד. היינו גם תפיסתו בקשר למעלת הקורבנות וטעמם במובן החיבור בין העולמות, במובן הקשר והעמקת הקשר, האינטראקציה בין האדם לבורא, בין ישראל, אביהם שבשמיים, מצד אחד. מצד שני, לא אדם כמו המשך חוכמה, ייטוש את תפיסת הרמב״ם על הקורבנות. אבל איך עושים, איך מביאים את שני הכיוונים הללו, את שתי השיטות האלה, איך מביאים אותם, כיצד מביאים אותם לשולחן אחד? זאת מעלתו של המשך חוכמה. והוא מציע מעין הכרעה, כמעט הייתי אומר למדנית, או למדנית רעיונית. אומר כך, אולי יש להכריע, אני מצטט, כי קורבנות במה הם רק להרחיק עבודה זרה מלבבות עם ישראל, לכן ציווה כי יקטירו לשם שמיים. לא כן, אני ממשיך לקרוא בדברי המשך חוכמה, קורבנות בית המקדש הם הוודאי לקרב בין העולמות ולחבר דודים. מאיר המשך חוכמה שמצאתי אחרי זה בדברי רלבג בתועלויות, דבר דומה. מה טוען המשך חוכמה? הוא טוען את הדבר הבא. הוא אומר, בעולם הקורבנות אנחנו מוצאים בעצם שני סוגים של קורבנות. יש קורבנות מקדש, קורבנות משכן ומקדש, שהם קורבנות שמצווים להביא בזמן שהשכינה שורה בישראל, בזמן שיש משכן ומקדש. אבל בזמנים אחרים יש ציווי להביא קורבנות, גם שלא במשכן ובמקדש, מה שנקרא קורבנות במה. במה במובן הזה שבונים מזבח על גבי במה, בונים מזבח ומקריבים שם קורבן בכל מקום. כמובן על פי המשנה במסכת זבחים יש תיאור מתי הבמות נאסרו, ואנחנו מכירים כבר מספרי הנביאים את המאבק שהיה לנביאים במקטירים והמזבחים בבמות. מי השלב שבו הוקם המשכן נאסרו הבמות, ויש מחלוקת האם הבמות הותרו אחרי שחרב המשכן. מכל מקום, זה תלוי בשאלות הלכתיות לגבי קדושה שנייה, אם קידשה לעתיד לבוא או לא קידשה לעתיד לבוא, ואולי עוד נשוב לכך. מכל מקום, יש עולם של קורבנות שהוא לא קשור דווקא למשכן ולמקדש. מקריבים קורבן לשם בכל מקום שמותר בו להקריב, בזמן ובתקופה שמותר להקריב בבמה. לעומת זאת, יש כמובן את העולם היותר קלאסי, המוכר לנו, של עולם הקורבנות של המשכן, של המקדש. טוען המשך חוכמה, טענה מאוד פשוטה. מה שנוגע למקום המשכן והמקדש, שם מקור השכינה, עבודת הקורבנות במקדש היא עבודה שהיא בתכליתה המרכזית, היא הקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים, היא חיבור בין העולמות, או כלשונו של המשך חוכמה, למקרב בין העולמות ומחבר דודים. כאן כמובן נמצאת התפיסה התפיסה הזאת של שרואה בקורבנות פעולה שעושה בעולמות עליונים, שמחברת ופועלת בעולמות עליונים. כאן הרמב״ם לא צודק. במשכן שהוא מקום השכינה, שם עיקר מלאכת הקורבנות, במקדש, גם כמובן בחצר, עיקר מלאכת הקורבנות היא אותו קישור בין העולמות, בין עליונים לתחתונים. לא כן במה שנוגע לקורבנות שמקריבים בבמה. שם הקורבנות שמקריבים בבמה באמת באים להרחיק מעבודה זרה לפי תפיסת המשחוכמה, ובזה הרמב״ם צודק. בעצם המשחוכמה לא הסביר את הרמב״ם מחדש, אבל הוא רצה להגיע לשם נקודת הכרעה. הוא אומר, לא נדחה את הרמב״ם, בעצם אפשר לומר שהמשחוכמה בעצם רוצה, הוא בעצם תופס את עניין הקורבנות במובן הקלאסי או במובן האופטימלי שלו. עניין הקורבנות הוא כמו הרמב"ן לדעת המשך חוכמה. באופן אולי יוצא דופן, ניתן לומר שליבו נמשך אחרי הרמב"ן. אבל דווקא בגלל הקשר שכל כך חזק ואמיץ שיש בין תפיסות המשך חוכמה לרמב"ם, מתאמץ מאמץ קשה המשך חוכמה לשים את הרמב״ם על שולחן, על השולחן של עולם הקורבנות, ולטעון שדבריו תקפים ביחס לקורבנות בבמה. יש פה איזה מין חילוק, מין אוקימתה בדברי הרמב״ם, לא על מנת להסביר את הרמב״ם מחדש, אלא כדי להכריע ולהשאיר את הרמב״ם במגרש. זה בעצם מה שעושה כאן המשך חוכמה. אל תחשוב שמשעה שאנחנו, או בגלל שאנחנו תופסים את עניין הקורבנות כעניין שהוא לא רק מטבע שלילי, אלא בעצם הוא מטבע שהוא בא לחבר בין העולמות, יש לו מטרה נחשפת נעלה בעולמות תמירים. אל תחשוב שבגלל זה אנחנו נדחה את הרמב״ם. לא, לא נדחה את הרמב״ם. אנחנו נגיד שהרמב״ם צודק במה שהוא כתב על הקורבנות, אלא לא לגבי קורבנות המקדש, רק לגבי קורבנות במה. זאת שיטת המשך חוכמה. אלא שמכאן הוא גם מסביר את הדברים. מדוע נאסרו הבמות בזמן שהמשכן או המקדש קיים? בזמן שהמקדש קיים, אומר המשך חוכמה, שהוא עושה רשע במה שהוא גודר עצמו מעבודה זרה, בזה שהוא בונה במה להקריב בקורבן. אני מצטט. הלא השם בהיכל קודשו ויכול להקריב במקדש. אין טעם, אומר המשך חוכמה, לגדור את עצמו, להרחיק את עצמו, להטיל עליו איזושהי מגבלות של איסורים להרחקה מעבודה זרה, בזמן שהמקדש קיים, לך למקדש, לך למקום המשכן והמקדש, למקום המשכינה, שם תשאב אמונה ותתאר את אמונתך בהשם. למה אתה הולך להקריב קורבן בבמה? לכן נאסרו הבמות. לכן להקריב במות בזמן שהמקדש קיים זה פשע, אומר המשך חוכמה. רשע, יותר נכון, סליחה, רשע. רשע במה שגודר עצמו מעבודה זרה בזמן שהמקדש קיים, משום שהשם בהיכל קודשו, השכינה שורה בישראל. זאת הסיבה שלדעת המשך חוכמה, אומר אחד מהראשונים שמובא בתוספות, בבעלי התוספות, רב חיים כהן, שגם אם קדושה שנייה לא קידשה לעתיד לבוא, דהיינו, מקום המקדש לא התקדש לדורות, והוא נותר נגיד במצב שאיננו, אין קדושה בו, בכל זאת, בבמה אסור להקריב. זאת תפיסה מחודשת. והוא טוען שמקור התפיסה הזאת לרב חיים כהן, אותה שיטת ראשונים המובאת בתוספות, יש בעצם הסבר תיאולוגי, משום שעל פי הגמרא, אנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצר עבודה זרה אחרי החורבן, ואם כן, אין יותר צורך להקריב בבמה, לגדור את העם מעבודה זרה. ואני מצטט, אין חפץ להשם בבקר וצון במה שאינם לריח ניחוח, רק בשביל להגדירם שלא יקריבו לעבודה זרה, כי בטל יצר עבודה זרה, לכן אסור להקריב בבמה. היינו אומר, ההרחקה החשובה הזאת מעבודה זרה, שאגב, אצל המשך חוכמה, לא בגלל שהרמב״ם רק אמר אותה, אלא משום שבאמת המשך חוכמה הולך בעקבות הרמב״ם, במאבק המנטלי נגד עבודה זרה. לא רק מאבק של לעבוד לאליל, לזהב, לכסף, לאבן. משך חוכמה הולך בעקבות הרמב״ם שאוסר מאבק מנטלי של תפיסה רוחנית נגד העבודה הזרה וכל מה שהיא מבטאת, נגד המוחש. לכן הנושא של עבודה הזרה הוא חשוב, אבל אחרי שבטל יצר עבודה זרה, אז לפי שיטת אותו ראשון המובא בתוספות, אין יותר צורך לגדור את עצמו עבודה זרה, אחר הבמות נאסרו. משום שהקדוש ברוך הוא בכלל לא רוצה את הקורבנות, אם זה לא לריח ניחוח. מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיסבחו לו? הקדוש ברוך הוא רוצה שיסבחו לו? כאשר זה באמת פועל בעולמות עניונים, זה נקרא ריח ניחוח. זאת אמירה מאוד מעניינת. ומכאן, בא משך חוכמה לעסוק בנושא הקורבנות, באחת השאלות שמטרידות אותו מאוד מאוד. ובעצם אנחנו צריכים כבר להכיר את הטרדה הזאת של המשך חוכמה. אנחנו צריכים להכיר אותה, כי ראינו אותה, ניסינו להסביר אותה כשדיברנו על המשכן, כשדיברנו על הכרובים. דווקא מתוך טהרת האמונה של המשך חוכמה, עניין הקורבנות מטריד את מנוחתו. שלא נתפס לטעות של עבודה זרה, שבקלות יחסית מעולם הקורבנות ניתן להידרדר לתפיסה מחשבתית מסולפת ומוטעת שגובלת בעבודה זרה. בדיוק אותו מקום שהרמב״ם בגללו רצה להרחיק את ישראל מעבודה זרה, ולכן כל עולם הקורבנות שלו הוא בדיוק כדי להרחיק. המשך חוכמה לוקח את זה לכיוון השני, עד שאתה מרחיק, במקום שאתה מרחיק הוא בונה אלטרנטיבה, שם אתה גם מוצא את הדמיון. ולכן צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. ועכשיו נביא שני דברים בדברי המשך חוכמה שמבטאים, אומר, את ההרחקה הזאת, את הזהירות הזאת. אולי דבר ראשון, נאמר את מה שהמשך חוכמה מצטט, ברייתא שמובאת במסכת מנחות דף קופיוד. אמר רב שמעון בן עזאי, תניא אמר רב שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת קורבנות, שלא נאמר בהם לא אל, א' למד, ולא אלוקים, אלא השם. שם א' למד, ושם אלוקים, לא מוזכר בפרשת הקורבנות. למה? אומר רב שמעון בן עזאי, שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. מה הפירוש? מסביר שם רש"י במקום, במסכת מנחות. אומר רש"י, לא ניתן פתחון פה לבעל דין לחלוק, לאומרים רשויות הרבהן, והדבר מוכיח שזה שמו, שזה ששמו כך ציווהם להקריב לו מנחה, וזה ששמו כך ציווה להקריב לו פרים, וזה אילים. לכן נאמר בכולם, ריח ניחוח להשם, י' קי ו' קי. עד כאן דברי בן עזאי. המשך חוכמה מצטט אותם כאן, בהקדמה לספר ויקרא, שאנחנו עוסקים בה עכשיו. הוא מסביר את החשיבות של הדברים הללו של רב שמעון בן עזאי. והוא כותב, אני מצטט, והדבר מובן על פי מושכל, כי הקורבנות היה מנהג אצל כל הגויים לכוחות רוחניים, מיוחסות לאיזה צורות. דיינו, עולם הקורבנות מוכר מהפגניות, עולם הקורבנות מוכר מעבודה זרה. זה לא עולם הקורבנות בתפיסת הקורבן והקרבת קורבנות, קיימת גם אצל, העולם הזה קיים גם אצל אומות העולם. אבל מה? לא כן חלק השם עמו, כי אין להם יחס והכנעה לאיזה כוח, רק לשם יתברך הנמצא האמיתי והממציא הכל מהאפס המוחלט. רק לשם המיוחד בלבד. ואני מוסיף, עד כאן ציטוט, אני מוסיף י' ק' ו' ק' המהווה את העולמות. זאת אומרת, ההבדל הוא בכך, שבעוד שאומות העולם מקריבים את הקורבנות כדי לפייס ולרצות את הכוחות, אם זה כוח האש, או כוח המלחמה, או הכוח המביא את הגשם, או כוח הפריון, הכוחות השונים מוכרים לנו מהמיתולוגיה הפגנית, או מהעבודה זרה, שמפצלים בה את הכוחות, וכביכול יש שם רשויות הרבה, כוחות הרבה, שהקורבן בא בעצם לפייס או לתת מתנה, לשחד את הכוחות הללו. לא כן עם ישראל, שמקריב את הקורבן למעווה את הכוחות כולם. לכן, בפרשתנו, שם השם י' ק' ו' ק' הוא השם שמוזכר ביחס לקורבנות, ולא א' ל' ולא א' ולא שם אלוקים. לכן, אני מצטט מתוך המשך חוכמה, בכל פרט ציין הבורא ההבדל, את ההבדל בין הקורבנות של הגויים לקורבנות שציווה את עמו ישראל. למשל, כשמשה מבקש לצאת מפרעה, אומר נזבח להשם אלוקינו, להשם אלוקינו, או להכתיר אישה להשם, להשם אלוקינו, להכתיר אישה להשם, כפי שאומרת התורה בפרשת כי תשא. אני אגיד לכם, אקרא לכם את הפסוק, סליחה, בפרשת תצווה, אומרת התורה, סליחה, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, וגישתם אל המזבח לשרת, להכתיר אישה לאדוני, לשם השם, י' ק' ו' ק', לסוף פרשת תצווה. וזה משמעות דברי בן עזאי, כי שם השם הוא לא נקרא לאיזה כוח מיוחד, כמו שמצינו בשם אלוקים, שזה מלאך או דיין, רק על כוח כל הכוחות, ועילת העילות כולן, נסיבת כל הנמצאים. לכן, אני מצטט את המשך חוכמה, העם שעדיין לא היה נקי לבבה מהרגשות הכוזרות הדמיונות, אשר מסיבה זה חטו בעגל, היה זקוק לשם השם דווקא. עדיין אנחנו בטראומה של חטא העגל, ולכן צריך להיזהר מאוד בעבודה זרה. זהירות נוספת, שמסביר לנו אותה משך חוכמה מעבודה זרה, מזהה משך חוכמה באחד מהדינים המרכזיים של מעשי הקורבנות. התורה אומרת, פרשה שלנו, באחד הציוויים הפותחים את עולם הקורבנות בזבח השלמים, אומרת התורה כך, פרק ג' פרשת ויקרא, ואם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה, תמים יקריבנו לפני השם. ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. מכאן דורשים חז"ל מהפסוק, ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, שהקרבת התמיד במקדש, שבמשכן, בבוקר, שהיא זו שפותחת את סדר עבודה, את הקורבנות במקדש, שהעבודה הזאת, החל מתמיד של בוקר, שלא ישחט לפני שנפתחו דלתות ההיכל. כך נפסק להלכה. לא ניתן להקריב את התמיד, את הקורבן הראשון, ובכלל את הקורבנות, לפני שנפתחות הדלתות של היכל השם. כך אומרת הגמרא, אני מצטט, מתוך הגמרא, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות היכל, פסולים, שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד. רק בזמן שהוא פתוח, ולא בזמן שהוא נעול. כך גם הרמב״ם פרקי מלכות מעשי הקורבנות. למה זה כל כך חשוב? כאן אומר בעל המשך חוכמה דבר מעניין. אומר שהשאלה זה לא רק דין שהדלתות של ההיכל יהיו פתוחות, יש כאן איזו תפיסה הרבה יותר רחבה שנוגעת לעולם הקורבנות, איך לתפוס את עיקרון הזה של הקורבנות, יש כאן איזשהו עיקרון כללי. ההתניה הזאת בין דלתות ההיכל הפתוחות לשחיטה וזריקה ועודות הקורבן, היא בעצם דין נוסף שבא להזהיר ולמנוע אותנו להיכשל בטעות הכל כך סוחפת, שמטרידה את הנשך חוכמה ללא ערף. והוא אומר כך, אני מצטט. והעניין זה צריך להיות עבודה דווקא במקום התגלות. במקום ההתגלות התברך לייחד העבודה למקור המקורים. לא לכוח נפרד וכיוצא בזה חלילה. צריך שיהיה קשר פיזי וערכי ועקרוני ומחשבתי בין הקרבת הקורבן לשכינה. משום שהשכינה ששוכנת בהיכל היא מקום ההתגלות. היא התגלות של מקור המקורים כפי שקורא המשך חוכמה. מקום ההתגלות שעבודת המקדש צריכה שם להיות היא היכל, שם בהיכל מתגלה השם מבין שני הקרובים. הכוונה היא להיכל. הראש, המחשבה צריכה להיות נעוצה בהיכל. לכן, אומר המשך חוכמה, דבר מעניין נוסף. זאת הסיבה שלדעתו הקרבת הקורבנות במקדש שירה רק ביום ולא בלילה. הרי אנחנו כולנו יודעים. שלא ניתן להקריב קורבנות, להקריב את הקורבנות בלילה, רק ביום. רק הכתרת החלבים והאיברים מצוותן כל הלילה כידוע. אבל הקורבנות, עבודתה, העבודה בעצמה, השחיטה, זריקת הקורבן, היא נעשית רק ביום, בין תלמיד של בוקר לבין תלמיד של בין הארבעים שחותם את עבודת הקורבנות במקדש. מדוע רק ביום ולא בלילה? אומר המשך חוכמה. ולכן תחילת, מצטט, ולכן כל תחילת עבודות אינם קשירים אלא ביום ולא בלילה, משום שביום יש גילוי אלוקותו יתברך, מה שאין כן בלילה. וכמו שמצאנו שכל דיברות שנדבר הקדוש ברוך הוא עם משה, לא היה אלה ביום שנאמר, ביום דיבר השם את משה. כך אומרת התורה. ביום דיבר השם את משה. וכן מצאנו במדרש, בשמות רבה, ותסתכלו גם באבן עזרא במדבר ח' פרק ח' פסוק ב'. בשעה, אומר המדרש, שבשעה שלמד משה מפי הקדוש ברוך הוא, היה יודע שהוא יום. כשלמד לעצמו, היה יודע שהוא לילה. איך משה רבנו ידע יום ולילה? אם למד משה מפי הקדוש ברוך הוא, זה יום. למה? משום שזאת ההתגלות. עבודת הקורבנות במקדש צריכה להיות קשורה תמיד לשכינה, הקשר שלו ינתק. לכן, זה צריך להיות, זה צריך להיות באופן עקרוני באותו מקום, ובאותו זמן של ההתגלות, שהיא ביום ולא בלילה. כדי לומר לך, שהמשכן הוא העיקר, ולא הקורבן, אלא המשכן. יש פה תפיסה מאוד מאוד חדה של המשך חוכמה. ושוב, זה בא רק כדי להסיר את המכשול הזה שאנחנו חוששים מפניו כל הזמן, או שהמשך חוכמה מזהיר אותנו מפניו כל הזמן. אני אסיים בהערה מעניינת שאומר המשך חוכמה על פי המוצא הבדל בין מה שהתורה כותבת על חטא הנשיא, לבין מה שהתורה כותבת על חטא הכהן המשיח. זאת אומרת, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לשם לחטאת. לעומת זאת, אשר נשיא חטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, אשר לא תעשנה בשגגה, והשם שם לא נאמר לאשמת העם. מדוע? למה רק כאשר הכהן המשיח, הכוונה הכהן שנמשך בשמן המשחה, הזה כהן גדול? לא חשוב כרגע אם זה כהן שלא נמשך גם עד אינו מחלוקת תנאים, אבל למה כהן המשיח קשור עם אשמת העם והנשיא לא? אז המשך חוכמה מציע שני הסברים להבדל הזה. אנחנו נאמר כאן מפת הקיצור רק דבר אחד. כהן משיח שחוטא בשגגה נאמר לאשמת העם. האשמה נותרת לעצמו, הוא אשם. סליחה, האשמה היא אשמת כל העם. כשנשיא חוטא, אז האשמה היא רק לעצמו, לא לאשמת העם. מדוע? העניין, שהכהן המשיח הוא הנכנס לפני ולפנים, זה הכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הוא האיש אשר בקשו תורה מפיו ומשפט האורים. יש לו אורים ותומים. הוא הדמות הדתית, העליונה ביותר, על פיו יצאו, על פיו יבואו, שגיגתו עולה זדון. אם האיש הדת טועה, העם, ההמון, לא יחשבו אותו לשגגה או טועה, או מתאהבתו ודמיונו, כי קדוש יקריאו לו. וכל היוצא מפיו, קדוש הוא להם. הם יחשבו שהוא קדוש. איש דת, ברמה כזאת טועה, כנראה זאת לא טעות של חולשה אנושית. כנראה יש דברים בגו, זו לא טעות. לכן אם הכהן המשיח יחטא בשגגה, הם לא יחשבו, העם לא יחשב שזה חטא בכלל. המון העם יראה ממנו, והוא יעשה, ויחזור על הטעות הזאת. ואז יש חשש שההמון יפרש, העם יפרש את השגגה כמו זדון. ואז אומר המשך חומה, ינהגו כמוהו כל בני ישראל אשר יקראו לו קדוש, באשר יהיה המחפר והמרצה ישראל אבינו שבשמיים. לכן, המשך חוכמה גם אומר שזאת הסיבה לדין שכתוב בירושלמי, שלא מושכים כהנים למלכים. ולכן התורה אמרה לאשמת העם, כי אם תהיה שגגה או חטא בשגגה של כהן המשיח, העם לא יחשוב שזו שגגה, הוא יחשוב שזה זדון. שזה בכוונה. בכוונה, לא כחטא, אלא כדבר שמותר, או כטעות שהיא צריכה להתקיים. אבל חטא הנשיא, המניעים של חטא הנשיא, שהוא לא איש הדת, הוא איש המדינה, איש המלוכה, העם יודע שזה חטא שונה בתכלית, העם מפוקח, ואני קורא, אבל נשיא, אף כי ימשול בכוחו וחרבו, בכל זאת, לא יטוע עם אחריו, לא יטוע עם אחריו. למה? כי עם יחשוב, אני מצטט, לגודל הרחבת דעת המלך, נקה להיקשל יותר מאחד העם. לכן, הזהרתו תורה היא יתר על דברים המחרבים דעתו, מרימים לבבו, שלא ייקשל. כי הוא עלול לזה יותר מאחד האמונים. אנחנו יודעים, נשיא, כשיש בידו עוצמה, בעל עוצמה מדינית, יש בידיו כזה כוח שהוא עלול להיקשל בו יותר. לכן אין חשש שהעם יפרש את שגיגת הנשיא מעבר לחולשות שכל כך מוכרות של מי שהשררה בידו. לכן התורה אומרת, אשר נשיא יהיה חטא, לא לאשמת העם. כאשר נשיא חוטא, העם יודע להגיד, הנשיא, אדם עלה לו לראש. השררה עלתה לו לראש. הכוח העביר אותו על דעתו. שם העם לא ייקשל. העם יודע את החולשות של מי שיש בו הכוח והשרה. מה שאין כן, איש הדת, הכהן הגדול, הכהן המשוח, שם יש סכנה. ולכן זה לאשמת העם. ואולי אפילו הדברים קצת אקטואליים בימינו, בינתיים נאמר שבת שלום.